נתחיל שוב מהמילים, והן בבחינת ועשה טוב. אנחנו בעמוד 62, נכון? בדיוק, 62. יש שם בצד, זה ממש באמצע העמוד, קצת למטה מאמצע העמוד, יש נקודה. יש נקודה, כתוב שם חמודה, נקודה. והם בבחינת ועשה טוב. יש שם בצד תאריך, נכון? אז יש שם בצד יחד. כן. זה סימן שאנחנו בעיכוב קצת במקום. אנחנו בקבלה, להזכיר. ובכן, אנחנו מתחילים בסדר מ"והן בבחינת ועשה טוב". ברשותכם, נתחיל מיד מיד בקריאה. אני חושב שתוך כדי קריאה נוכל לחזור על הדברים היסודיים של הפרק שלנו. עד כאן דיברנו איך המודעות של יהודי לאהבה המסותרת שלו, לאמונה המסותרת שלו בהשם אחד, שבדרך כלל לא באה בכלל לידי ביטוי, באה לידי ביטוי ברגעים של מסירות נפש. אבל היא הגילוי האמיתי של המהו יהודי שלו. והיא קיימת בו, והיא הכי קרוב אליך הדבר מאוד. היא המאוד. כשהיא מופיעה, היא מופיעה בכל לבבך. לא רק במחשבת הלב, באהבה ויראה של תבונה, אלא בדחילו הנכלל ברחימו ובכל לבבך. הידיעה הזאת, המידע הזה, גורם לאדם להבין שאילו היה צריך חלילה, לא באיזשהו עבירה כזאת, או עניין כזה, או ויכוח כזה, או כביכול כפירה כזאת, אלא היה עומד לפניו הצורר, ואומר לו, תודה שאינך יהודי, תעבוד עבודה זרה ממש. אני מוסר את הנפש. מסירות הנפש הזאת, של עבודה זרה, כאשר האדם מכניס לתובנה הפנימית שלו יותר ויותר, היא בעצם כל פעולה שפועלת נגד אין עוד מלבדו. כי האור האין סופי של העולם הוא שאין עוד מלבדו. וכאשר אני נותן לאיזושהי הוויה, לאיזשהו יש, בראש ובראשונה לאגו שלי, להופיע ולהסתיר את האהבה המסותרת, את האמונה בהשם אחד, זאת רוח השטות שגורמת לי בעצם לחטוא. וככל שאני מפנים את זה יותר, אני נזהר יותר מסור מרע. אבל זה גם משנה לי את כל החיים בוועשה טוב. והם בבחינת ועשה טוב. כאן אנחנו מתחילים. מה זה נקרא ועשה טוב? ועשה טוב זה לכאורה תקיים מצוות. תעשה פעולות טובות. תעשה מה שצריך. תהיה יהודי טוב, תהיה אזרח טוב. תעשה מה שצריך. אבל אז זה לא היה החידוש הגדול של דוד המלך, ועשה טוב, ועשה טוב זה יותר. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו, משנה את כל החיים. כי הרי כתוב שם, מי האיש שחפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב. אני יכול לעשות טוב. ואפילו להיות חפץ חיים במובן שהחלטתי לא להתאבד. אבל להגיד שאני אוהב את הימים? לא, מה נשמע? מחר יהיה טוב. איך אפשר להגיע לשם? אוהב ימים לראות טוב. הרבה פעמים אנחנו מדברים על הפסוקים האלה. עכשיו לוקח אותנו התניא וממשיך איתנו את הפסוקים האלה לעוד שני שלבים. מי שאוהב את הימים ומצליח לראות תמיד טוב, אוהב ימים לראות טוב, לראות טוב. אז הוא ממילא נצור לשונך מרע. הוא נוצר לשונו מרע לא כי הוא זוכר שאוי ובוי, אלא כי הוא לא רואה את הרע. לשונו נצורה, כמו נשק נצור, זה לא יורה. נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע, ועכשיו לקח אותנו התניא למדרגה של הסור מרע הזה. זה לא רק אל תעשה מה שאסור לפי ההלכה. ברור, זה ברור. אלא תחיה במציאות שאתה נזהר מזה, כמו כלב להבדיל שנזהר מכל שטות בגדר. אתה בוער, שר מירה, כאילו זה עבודה זרה. סור מירה, כי מבחינתך יש איזה מין רפלקס כזה שהמאוד יוצא בו. מין רפלקס מותנה כזה. שכשמשהו מפריע לאין עוד מלבדו, אתה נבהל, אתה שר מירה, כמו מישהו שהוא נמצא בדיאטה אמיתית. ומציעים לו איזה זבל. קטן, ואף אחד לא מבין מה הבעיה בכלל. אבל מבחינתו הוא בתהליך גמילה. והכלום הזה זה משהו שהוא רוצה לשרוף אותו. סור מרע. זה משנה את כל התפיסה של הפסוק. זה לא אל תעשה רע. סור, אתם יודעים מה זה סור? זה זוז. הוא רואה רע, הוא זז. סור. סור הוא חושך. הוא רואה רע, הוא בורח. הוא הולך מפה. הוא בכלל לא רוצה להיות קרוב. סור מרע, ואז מה זה ועשה טוב? צריך להבין את הוועשה טוב. אגב, הבקש שלום ורודפהו ממש ממשיך את זה. אל תהיה, אני בעד שלום. תרדוף. תרדוף את השלום. ורודפהו. בקש. אדם אומר, אני באמת, באמת, אני עושה הכל בשביל זה. מה אתה עושה? בקש. לך תחבש, לך בקש שלום. זה אקטיבי. אז הסור מרע הוא גם אקטיבי. זה החידוש. מה אקטיבי בסור מרע? סור! זה אקטיבי. בדיוק, זה אקטיבי. נקודת הרע היא לא אני לא עושה. אני עובר מפסיבי לאקטיבי על ידי שהמאוד הוא נקודת החיים שלי. המאוד שהוא נקודת, אתם מבינים מה קרה? כלומר, במנגנון של הקרוב, אני יכול עדיין להיות פסיבי, כי האהבה והעירה הם במוח, בדיוק, הם בתבונה. אבל במנגנון של המאוד, שהכל בבערה, אז גם הסור מרע הוא אקטיבי. אני שר מהרע, ועשה טוב גם הוא הופך לאקטיבי, בטח שעשה זה אקטיבי. לא, הוא מפסיק להיות מכני. הוא הופך להיות ממשי, בוקר טוב ומבורך. הוא הופך להיות ממשי, דהיינו, מה אקטיבי בעשה טוב? נסתכל. והן בבחינת, תראו שפעמים אקטיביזם זה טוב. והן בבחינת ועשה טוב. כלומר, אפשר לנצל את האהבה המסותרת, להפוך את העשייה ממכניקה גסה או עדינה כזאת או אחרת, אבל שלא נותנת לי חיות, כדי להפוך אותה למשהו אחר. להתגבר כארי. כאן חוזר התניה להיות השולחן ערוך. תניה הרי כתב את השולחן ערוך, אדמור הזקן. וכך הוא נפתח כידוע לכולנו, יתגבר כארי. לא לחינם נפתח השולחן ערוך ויתגבר כארי. שולחן ערוך הוא ספר הלכה. ספר הלכה צריך להגיד מה לעשות. עכשיו, אם אני לומד את השולחן ערוך כספר הלכה וצריך לדעת מה לעשות, אז יתגבר קארי, זאת אומרת שבבוקר צריך להתחפש לאריה. אז אני צריך לקום עם ארבע רגליים לעשות, איך עושים יתגבר? לא הבנתי. כשהוא אומר לי ליטול ידיים, הוא מתכוון ידיים, נכון? כשהוא אומר יתגבר קארי, הוא בטח מתכוון אריה, דובי גדול, מה עושה? זה לא הלכה. מה זה יתגבר קארי? תגדיר הלכה. כמה דציבלים? איך לעשות הוא? מה? מי? זה ועשה טוב. תחילת השולחן ערוך זה האם זאת מכניקה או שזה ועשה טוב. זה פילי פלאות שבזה פותח השולחן ערוך. איך אתה עושה את הכל? אני יכול את זה, זה ספר טכני. זה ספר טכני שולחן ערוך, בוא תוכל. אבל איך אתה ניגש לשם בכלל? הפתיחה היא יתגבר כארי. זאת הפתיחה הקה. זה בכלל לא הלכה, יתגבר כמו. כמו זה לא הלכה, לא הבנת. אתה אומר לי איך להדליק חשמל, אתה לא אומר לי בערך באזור של המתג. זה או זה. הרי כל השולחן ערוך אומר לנו שהדברים מדויקים. אבל הפתיחה היא כל כך לא מדויקת. נכון? כי היא כל החיים. יתגבר כארי, זאת אומרת, אתה יכול משפטית לעמוד בזה. זאת אומרת, אני יכול להביא אותך למצב שאתה במצב מדיד של יתגבר כארי. אתה מודד את ההתקדמות שלך. גם בוועשה טוב, לא רק בסור מרע. לקחנו את הסור מרע מהמקום הפסיבי למקום האקטיבי. של המאוד. עכשיו אנחנו לוקחים את הוועשה טוב מהמקום המכני, ההלכתי, למקום האקטיבי של החיות, של החיוניות.
אל
הדופק של החיים. מצוין. עכשיו אני לוקח את זה למקום שבאמת החיים שם דופקים, שם חיים. הם בבחינת ועשה טוב, להתגבר כארי, בגבורה ואומץ הלב, נגד היצר. ועכשיו הוא מתאר את היצר הזה. אתה אתה חשבת שמדבר פה על איזה נבל אדיר עם מפלצת ושיניים גדולות? לא. זה היצר הרע שמה הוא עושה סך הכל, המכביד את גופו, עושה את החיים כבד, הוא מפיל עליו עצלה, עצלות. עצלות עושה אותי כבד מפני שהיא מבחינת יסוד האפר שבנפש הבהמית. העצלות באה מיסוד האפר, ארבעה יסודות, והעצלות מיסוד האפר. ומה הוא עושה היצר הזה? הוא גורם לי מלהטריח גופו בזריזות. הוא לא נותן לי את האפשרות לזריזות. אתם מבינים מה קרה פה במילה זריזות? מסילת ישרים, את המסילה מתחיל בזהירות המביאה לידי זריזות. זריזות זה להפוך להיות אקטיבי דופק החיים. זריזות. אני יכול לעשות את אותה פעולה בדיוק. אבל אני יכול לעשות אותה לא בזריזות, ואני יכול לעשות אותה כן בזריזות. זאת אותה פעולה. זה מדיד. אפשר לבדוק לך בדופק. זה הגדרה מצוינת. אם זה בזריזות או לא בזריזות. אגב, זריזות זה מאוד מעניין. המילה וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. שפירושו חמושים בנשק. מזוינים בכלי נשק. וחמושים מתורגם באונקלוס ומזורזים. חמוש ומזורז זאת המילה. כי אני יכול להגיע למלחמה, ואני מגיע אחרת לגמרי כשאני יודע שאני חמוש. אני אותו אחד. אבל הידיעה שאני חמוש משנה לחלוטין את הדופק שלי פה עכשיו. מה המציאות שלי בכלל בתוך המלחמה הזאת? אז מהו היצר הזה? כדי להתגבר קרי בגבורה ועומת הלב נגד היצר המכביד את גופו ומטיל עליו עצלה מבחינת יסוד האפר שבנפש הבהמית מלהטריח גופו בזריזות. זה ממש הסבר לסעיף א' של שולחן ערוך. בכל מיני תורח ועבודת מסע בעבודת השם שיש בה תורח ועמל. אם בכל עבודת השם בסופו של דבר יש תורח ועמל. זה ההבדל. שככה אתה יכול לשבת ולהתפלסף, אבל בכל עבודת השם יש תורח ועמל. ואגב, איפה תופס אותנו השולחן ערוך? בשנייה שבו האדם צריך לעבור מהאם אתה קם ומכנית אתה קם, ברוך השם, כל עוד זוכים לקום, קמים מכנית. או האם אתה זריז לקום. בשנייה הזאת שקובעת את הנקודה הזאת. כגון לעמול בתורה בעיון. ובפה. כלומר, אם אני פסיבי, אפילו טכני. או אני אקטיבי ואני אומר, לא פסתי קפומי מגירסה. זה הרי משפט המפתח של רבא. שהיה בינוני. כלומר, הבינוני יכול להיות במצב לא שהוא אוסר רק פעולות טובות או לא אוסר רק פעולות שליליות, אלא שפיו לא פוסק מגרסה. כלומר, שבאופן אקטיבי של זריזות הוא חי מציאות שהוא רוצה אותה. הוא מפעיל אותה. וכמאמר רבותינו, זכרם לברכה, לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול וכחמור למסוי. הגענו בזה אתמול. מהבחינה הזאת הוא בהמות הייתי עמך. הוא נוקח את הנקודה הבהמית הטבעית שלו, ולא נכנס לפילוסופיה, אלא הוא רוצה כמו השור את העול והחמור את המסע. הוא רוצה את זה. הוא הנקודה הזאת. אדם ובהמה תושיע השם, הסברנו הרבה פעמים, אדם שהוא ערום בדעת כאדם, אבל הוא לא מאבד את הבהמיות התמימה שלו, הטבעית שלו. חלק מהבהמיות זה דברים כאלה ואחרים, אבל אחד מהדברים הבהמיים בשור ובחמור, הוא הזריזות למה שהוא עושה, את מה שהוא עושה עכשיו. הוא רוצה את זה, הוא רץ ל, 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 לדבר שהוא עכשיו בתוכו, כי הוא עושה אותו. וכן לתפילה בכוונה, בכל כוחו ממש. איך אני ניגש לתפילה? היא יכולה להיות מקרר. והיא יכולה להיות המציאות שהכי מרוממת אותי. אז השאלה המכנית של הלכות תפילה היא לא מה כתוב בהלכות תפילה, אלא האם יתגבר כערי פועל שם. האם סעיף א' נכנס לשם עכשיו? זה התדלוק, זה הסטארטר של הכל הופך להיות עכשיו. וכן צריך להבין שמגמת הפרק היא האם הרעיון שאנחנו מדברים עליו תמיד פרק י"ח. הרבה זמן. שהאמונה בהשם אחד שמייצרת בעירה של הלב מאוד. האם הוא רלוונטי לחיים? אני אזכיר לי אתמול, יגאל אלון אמר פעם, משפט מאוד גדול, הוא אמר לשלוח אנשים שימותו על הנגב זה קשה, אבל אנחנו נמצא. אבל לשלוח אנשים שיחיו שם, זה יהיה שם. יותר קל למות על הנגב מלחיות על הנגב. זה יותר קל למות על קידוש השם מלחיות את זה כל רגע. זאת אמת גדולה. כלומר, לחיות באמת בתמידיות, לא בשיפור הרואי. איך זה באמת? אני יכול באמת באמת להתכוון שאם אז אני... אגב, מי שחי על הנגב, זה יהיה גם בדור הבא ובדור הבא ובדור הבא ובדור הבא. מי שמוכן למות על הנגב, מאוד ייתכן שהילד שלו כבר יהיה לו אידיאל אחר. כתוב ספר על הסבא שמת על הנגב. זה יהיה יפה, זה יהיה ספר מדהים. ומרגש גם, נוסטלגי. וכן לתפילה וכוונה בכל כוחו ממש, וכן בעבודת השם, שהיא בדבר שבממון, כמו עבודת הצדקה. אני יכול לתת צדקה. זה אגב דבר מדהים עכשיו בצדקה. כי צדקה הרי לכאורה, זה כבר ודאי חמושי. הרי אני נותן. שאלה, נו. אבל צדקה אני עושה. אתה יכול לתת, ואתה יכול לתת. אתה יכול לתת אם יתגבר קרי, ואתה יכול לתת מת. נתת, מת. ובאמצע יש מיליוני, איך הוא אומר, אין סוף מדרגות. רבבות מדרגות אין קץ. וכיוצא באלו, אתם שמים לב אגב שהדוגמאות שהוא אמר זה תורה, עבודה, וגמילות חסדים, שעליהם העולם עומד. אני יכול להביא עכשיו את כל הדוגמאות, הוא רק הביא את הדוגמאות שעליהם העולם עומד. תורה, תפילה, עבודה וגמילות חסדים. וכיוצא באלו, כלומר בכל עבודת השם כולה זה כך, ממלחמות היצר ותחבולותיו לקרר נפש האדם. והזכרנו אתמול זה המלך אשר קרחה בדרך. אגב, מתי הוא עושה את זה המלך? אנשים לא מבינים מה זה אשר קרחה בדרך, שהפירוש הפשוט הוא קרר לפני הכל. מתי זה? זה מיד אחרי שבני ישראל יוצאים ממצרים, מגיעים עוד לא ליציאת מצרים, אלא לעם, לקריאת ים סוף. מה קרה בקריאת ים סוף? בהתחלה פחד אדיר, אף אחד לא יודע מה עושים. הים גואש, מצרים רודף, המדבר. נחשון בן עמינדב נכנס. עם שלם נכנס לבחמושים. עם שלם מגיע למזורזים, שם מופיעה המילה הזאת. יוצאים ממצרים, שרים, ויאמינו, אז ישיר. נו, יש התעצמות אדירה. התעצמות התעצמות, אבל אז מגיעים למרה, והמים במרה, והאדם הוא חי. עכשיו מגיע הרפלקס העמלקי. עכשיו מגיע החיישן המנובל הזה, שתפקידו הוא אחד. למצוא את נקודת החום, ולהטיל בספקות. חוץ מזה כלום. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. ומיד שם. ויבוא עמלק מאיפה? הוא בכלל לא באזור הזה. הרי עמלק זה בצד השני שם של אדום או אר. מה אתה עושה פה? בלבלת בג'י-פי-אס, אתה בכלל לא באזור. ויבוא עמלק, וילחם עם ישראל ברפידים. ברפידים אומר רש"י, לא שמענו אף פעם את המילה הזאת. מאיפה זה? מה זה רפידים? למדנו על זה ביום כיפור במלחמה, איפה זה? רפידים אומר רש"י שרפו ידיים. שרפו ידיהם מן התורה. ואז המלך קופץ. מה אתם אומרים? מקדש השם כוננו ידיך. אה, הולכים לבנות מקדש. די, די, די עם הלאומנות הזאת. די, תרגעו, תרגעו. לא כל כך, לא להשתולל. לא להתגבר כערי. אתם יכולים להתעקע בקירות. קצת, לאט, לאט. בוא ננתח את העניין. נעשה סימפוזיון. בוא נבדוק את שני הצדדים. הרוח שטות. בוא נחסה את האהבה המסותרת. בוא נחזור להיות הגיוניים. והרוח שטות היא כפולה. א', בוא נהיה הגיוניים. בית האהבה המסותרת היא כל כך עמוקה שמקום אחות תישאר יהודים, אז משנה. לא שתחליטי כבר מה את אומרת. זה רוח שטות. יש את הכפילות הזאת. זה עושה המלך. וכל פעם אגב עניינו שהקירור הוא באותו מקום. המלך מופיע כל פעם בהיסטוריה, כל פעם בהיסטוריה בדיוק בעיתוי הזה. אנחנו עוד מעט בחודש אדר. המלך מופיע בהיסטוריה א', אף פעם הוא לא מופיע במקום שלו. זה דבר מדהים. כל עם נלחמים איתו במקומו, סיחון. אור, עוד מעט בעזרת השם מגיע למלחמות האלה פה בפרק. איפה נלחמים עם סיחון? בסיחון. אמון, מואב, כל... נורמלי. המלאק, בהיסטוריה פוגשים אותו כך. פעם ראשונה פוגשים אותו ברפידים. ממש לא השטח שלו, אבל אני יודע מה זה, איכשהו מול. מול. הצד השני לגמרי, הצד ההוא של הירדן ומואב, הצד הזה, במזרח התיכון. פעם הבאה איפה פוגשים את המלאק? עם שאול ואגד, הרי גלבוע.
ויש עוד פעם אחת לפני כניסה לארץ.
איפה? וישמע כנעני מלך ערד. עוד פעם, באזור שם, למטה. הפעם הוא מופיע עם שאול ואגג, שם בערי הגלבוע. לך לטיול לצפון, נופש. פעם הבאה פוגשים אותו? בפורים, אחמדינג'אן. עכשיו הוא בשושן. שכן, עוד לא נרדם. הוא עוד שם. ברעיון בטח. ברעיון, אני עכשיו בהיסטוריה בפועל, נכון? ביסוד, בוודאי. הפליט, הפליט. אוג, זה לא המלא. לא, לא מופיע שם המלא. לא מופיע. הם נלחמים בשדה העמלקי. זה מעניין מאוד. פעם ראשונה שמופיע השם, הם נלחמים בשדה העמלקי, זה מדהים שם. אבל אין שם אחד מהם. אז בכל הפעמים, בכל הפעמים, המלאק מופיע, זה דבר מדהים. תשימו לב, בהיסטוריה, המלאק מופיע כל פעם כשהעם הולך לבנות מקדש. תבדקו את זה, זה דבר לא יאמן. מה הוא עושה אצל אחשוורוש? הצהרת כורש. הייתה הצהרת כורש. העולם מכיר, האום אמר לעם ישראל, לך תקים מדינה. כורש הצהיר. פתאום יש כוח המלאקי בעולם. מאיפה באתם? מי אתה? היינו בתוכך, היינו חברים הכי טובים, היינו באותה ממשלה. הקיני, היינו באותה ממשלה. מרדכי יושב בשער המלך, היינו הרי ביחד. סעדנו את אותם סעודות באותה אירופה. איך הגעת פתאום? כשעם ישראל מתעורר, תמיד אותה פעולה. כל אימת שהוא מגיע, הוא מגיע, ועכשיו תעבירו אותו לעבודת השם האישית של כל אחד. עניינו זה לבוא ולקרר. כשמשהו מתחמם, הוא מקרר. אתם מבינים את המושג העמוק של ועשה טוב? ועשה טוב זה איך אפשר לחיות בתמידיות את הסוגיות שדיברנו עליהן מקודם. זה סוגיית הפרק. לא איך אפשר לייצר אנשים שאידיאולוגית ימותו על הנגב. זו שאלה גדולה. בהחלט, איך מייצרים מסירות של דור שמוכן להילחם? כן. איך מייצרים אנשים שחיים את זה כל שנייה? ומוכנים כל פעם כשהמלך בא לקרר, לשרוף אותו. והם ערים במובן של היראה, כמו הכלב ההוא עם האינסטינקטים שתיארנו אתמול, כאילו זה עבודה זרה ממש, לא כאילו, זה עבודה זרה ממש מבחינתם, זה פגיעה בהן עוד מלבדו, ובעשה טוב. לכן הוא מזכיר את הלקרר. וכיוצא באלו ממלחמת היצר ותחבולותיו, ממלחמות היצר ותחבולותיו, לקרר נפש האדם. שלא להפקיר ממונו, הוא חוזר לצדקה. יצר, הוא בא ואומר, אדוני, זה יפה מאוד לצדקה, אבל אתה יודע מה המצב בבית? שזה הגיוני, עוד פעם המלאק הוא לא טיפש. הוא חכם, הוא גאון. המלאק אמרנו שזה גימטריה של ספק. ספק זה לא רק ספק, נדעות. ספק זה גם להסתפק. מספיק. זה פטנט. מספיק מה שעשית. למה כל כך הרבה?
ספק גם מתחפש לאחד שמתעקש על האמת.
בדיוק. ספק זה מתרקם. כן, מסופק. כן, כן, הוא אמר לי פעם שמס הכנסה זה גימטריה ספק. כן. זה עכשיו לא החלק של הקיבוצניק. זה הוא יצא עכשיו והוא חוזר עוד שנייה. מאיפה שמעת בקיבוץ על מס הכנסה?
שתסתפק. אז מס הכנסה לוקח לך.
הבנתי. כן. אבל מאיפה אתה יודע על זה בכלל? מישהו מהעיר שיש, הבנתי. לא, איך יודעים לך שיש מסע חזון? זה אחרי. וכיוצא באלו ממלחמות היצר ותחבולותיו לקרר נפש האדם שלא להפקיר ממונו ובריאות גופו. חוזרים להתגבר קארי של הבוקר. מוטה, קר, קר. מה אתה קם עכשיו? קר? זה נכון? חם? קר? נכון? כל אחד פה עם המעיל ככה ואמרו חם בטבריה. תסתכלו. קר! מה שנכון, נכון, שלעמוד נגדו, נגדו הכוונה היא נגד היצר הזה, הוא לחובשו ולכבוש אותו, ותזכרו את ההבדל בין שתי המילים, לעמוד נגדו זה לעמוד נגדו. הוא לחובשו זה לא לכבוש אותו, לחובשו איך אמרנו את הבטיה? מלפפון?
חבוש.
חבוש, זה החלק. הוא לחובשו הכוונה היא להפוך אותו למשהו אחר. זה העומק של לכבוש. לכבוש דרכים זה לא לכבוש ולשבת בארמון, אלא לכבוש זה לעשות אותך משועבד לי. לעשות אותך ולקחת את הכוחות החיוביים האלה ולהפוך אותם למקום הנכון. זה לעקוד, נכון? לקשר, התקשו. זה הקדעה עמוקה. זה לכבוש. הכובש את יצרו הוא גם זה שעומד נגד יצרו הרע, וגם זה שמצליח לקחת את יצרו ולא להתאבד עם זה, אלא להשתמש בזה הפוך. סור מרע שהוא אקטיבי ועשה טוב שהוא אקטיבי. וזה רגע רגע, זה מציאות, זה לא רעיון הרואי. שלעמוד נגדו ולחובשו קרוב מאוד אל האדם. זה החידוש של כל הפרקים האלה. איך יכול להיות? כשישים אל ליבו שלנצח היצר בכל זה ויותר מזה, כלומר ולעשות הפקו ממש, זה עד כדי להגיע, זה הכיבוש שיביא להתהפך שלם. כל זה קשה, נכון? זה התאמצות נגד הגוף שמתאמץ הפוך, זה התאמצות נגד הספק. אבל מה זה דומה למה? קל מאוד מייסורי מיטה, השם ישמרנו. איך זה נכנס פה, ייסורי מיטה, זוכרים? וייסורי מיטה, השם ישמרנו, היה מקבל באהבה וברצון. כלומר, אם היו אומרים לך עכשיו, למות על הנגב, אם היו אומרים לך עכשיו, למות תחזור אלינו, על השם אחד, היו אומרים לך, רק תעבוד עבודה זרה, יהודי, רק תודה שאתה לא יהודי, חוץ מזה הכל בסדר, רק תודה בזה, תגיד 20 פעם לא, אז היית מקבל על עצמך באהבה וברצון, לא חיצונית, אמיתית. למה? כי פתאום היית אומר, אדומי, יש דברים שאני מוכן למות עליהם. זה הדבר הבסיסי שלי, זה נקודת הפים, זה האמונה בהשם אחד, זה היהודי שלי. ואז היית מתעלה למעלה מהגוף, למעלה מהיצרים, למעלה מהתאבות, שזה ודאי כשאתה חושב עכשיו בהיגיון קצת יותר קשה מלקום כיכר. אז כשאתה עושה את החשבון הזה ואיסורי מיטה השם ישמרנו היה מקבל באהבה וברצון, העיקר שלא להיפרד מייחודו ואחדותו יתברך, אפילו לפי שעה. זה הוא אמר מקודם, אתם זוכרים שכאילו הטענה של עבודה זרה אין תשובה, לא תופסת, כי בעצם גם זה קיים. להשתחוות לעבודה זרה חס ושלום. וכשיחשוב את זה אדם, יעשה עם עצמו מחשבה ויגיד לעצמו, וכל שכן, שיש לו לקבל באהבה וברצון, באהבה וברצון, זה כמו התפילה, באהבה וברצון קיבלו, שיש לו לקבל באהבה וברצון את מה? את ההתאמצות הזאת נגד הקור, ואת הכיבוש הזה, כדי לדבקה בו, בניגוד ללהיפרד ממנו חס ושלום. ולמה זה כל שכן? כי זה כדי לדבקה בו לעולם ועד. וכאן נקודת הקישור להמשך, וכאן הגענו אתמול, וכאן נתחיל הכל. שנייה אחת, כדי לדבקה בו, אבל אתה לא מדבק לרגע, אלא בפעולה אחת שאתה עושה עכשיו, כאן נקודת הקוד הבאה, היא הנקודה שאיתה אנחנו בעצם צריכים עכשיו להגיע להתחיל. בנקודה הזאת שאתה עושה בפעולה אחת עכשיו, אתה לא מדבק לעכשיו, אתה מדבק לעולם ועד. היי, אבל אחרי זה אני נופל. הייתי בסרט הזה, אומרים הילדים. אז אני מדבר עוד שנייה. אבל הפעולה העכשווית היא אומנם מצדך זמנית, אבל יש לה כוח נצחי. דהיינו, איך נעשית בעצם התאחדות כזאת או הידבקות כזאת לנצח? וכאן בדיוק הנקודה. איך הידבקות כזאת נעשית לנצח? אני אדם שחי פה בזמן, אני עושה פעולה אחת. הפעולה הזאת היא לעכשיו. שיעשה רצונו יתברך בעבודה זו, אני עושה עכשיו פעולה אחת טובה. תורה, עבודה, גבילות חסדים, אני עושה פעולה אחת שהקדוש ברוך הוא ציווה. עכשיו תזכרו את המושגים. ומי שחדש בזה, אז אנחנו נזכיר בשנייה. המצוות הן אינן אוסף של קודקס של חוקים, אלא הן איברים דמלכה. וכשהסברנו את הזוהר הקדוש במשל הזה של איברים של המלך, אמרנו, כמו שהאיברים, בלי תהליך חיצוני, עושים רצון הנשמה, הגוף והנשמה מתאחדים לאחד ממש, כך המצוות הם הדרך שלי להיות מצוות, זה שורש המילה מצווה, צוותא, צוות, עם הקדוש ברוך הוא. ומצוותיו הם פנימיות רצונו. נכון? כלומר, יש דברים שהם חיצוניות הרצון. אני בונה בית, אז יש המון דברים שאני צריך לעשות. תופס ארבע, גדר, כביש מסביב, בלגן. אבל כל זה אני עושה לא כי זה המגמה. אני רוצה שזה יהיה, אבל זה חיצוניות הרצון. וכששואלים אותי טוב, ומה פנימיות הרצון? זה הפנים, פנים, 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 פנים. שיהיה לי בבית הזה את החדר שלנו האינטימי. זה פנימיות הרצון. אז פנימיות רצון העליון יתברך. מהו פנימית רצון העליון יתברך? מצוותיו. שיהיה לו דירה בתחתונים, אחרת בשביל מה הוא ברא את העולם הזה. וכיוון שזה פנימיות הרצון, אז כשאני עושה מצווה קוראים שני דברים. מצידי אמנם קורה פה משהו זמני. כי עכשיו יכולתי לעשות את זה, ועשות, עשיתי את זה. אבל במה הצטבטתי עכשיו? באין סוף. וזה התכוונתי קודם. אז ממילא אני עושה משהו אין סופי. זה יוסבר עוד מעט. זה עוד, שנייה. דהיינו, כשיעשה רצונו יתברך בעבודה זו, יתגלה בה בעבודה שהוא עושה מפה, מה? שהוא יתגבר על הקור ועושה את הוועשה טוב, האקטיבי. פנימית רצון העליון, שזה המצוות. אבל עכשיו, איך זה יתגלה? בבחינת פנים וגילוי רב, ולא בהסתר כלל. כי כבר סיכמנו הרבה פעמים, מה זה הסתר פנים? אומרים שהקדוש ברוך הוא הסתר פנים. מה זה הסתר פנים? אמרנו הרבה פעמים, הסתר פנים זה שמה? שהפנים הפוכות. כלומר, כשאני רוצה מפנימיות הרצון, אז אני מסתכל מאיפה? בפנים. כשאני חייב לתת, אז אני נותן מאחורה. אלוהים אחרים מאחור, זוכרים? אבל כשאני רוצה, אז אני מסתכל מהפנים, מהפנים. לכן הפנים נקראים פנים. תסתכל לי בפנים, זה תסתכל לי בפנים. למרות שזה בחוץ. וכיוון שאני פועל עם הפנים, יגבר כארי, אז ממילא כמים הפנים לפנים, כן, לב האדם לאדם, זוכים האדם העליון. וכשאין שום הסתר פנים ברצון העליון, כשאין שום הסתר פנים ברצון העליון, אזי אין דבר נפרד כלל וכלל, אין היפרדות מאלוקות, אין עוד מלבדו, להיות יש ודבר בפני עצמו. הרי מה גורם לי לספק הזה? מה גורם לרצון העליון לא להופיע? למה אני פוגש כל כך הרבה מעטפות ומסיכות והסתרים? מפני שיש יותר מדי ישים ודברים בפני עצמם. אני חושב שהבריאה הזאת זה בפני עצמו, וזה בפני עצמו, ופרעו חושב שהוא אלוה, והפרעו הקטן שלי פה חושב שהוא אלוה, ולא יהיה בך אל זר. אבל כשאין שום עשר פנים ברצון העליון, ולזה איך אני מגיע? כשאני מפעיל את כל המידות שלי, וגם את החוכמה בין הדעת שלי בהתגברות, וזה פנוי לזה. פנים, חשבתם פעם על המילה פנים? פנים זה פנים, פנים זה גם פניות. כשרוצים אהבה, כשזוג מבקש להסתכל בפנים, הוא רוצה לשאול שאלה אחת פשוטה, אתה פנוי 100% בשבילי? זאת השאלה היחידה. או שאתה לא פנוי? אתה פנוי או לא פנוי? זה פניות. כלומר, אני ממלא אותך, הכל מפונה, פינית הכל, אחרת אני לא יכול להיות שייך. השייכות היא רק ויש מילה שיש פניות, זו מילה מדהימה, פנים. פייס במילים אחרות, או איזה שטות כזאת, אני יודע מה זה, מילה שלא אומרת כלום בכלל, פיגר. פנים זה פנימיות. פנים זה האם הכל 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 מפונה. פנים בפנים דיבר עמנו השם, היינו במעמד הר סיני השבת. נכון, זה פילי פלאות. מדהים. כתוב שלא יסתכל אדם בפניו של רשע, אומר אלבד אולי זה זה. זה פילי פלאות. הוא פנוי לך. אתה אל תיתן לו את הפניות הזאת. וכשאין שום הסתר פנים ברצון העליון, אז אין דבר נפרד כלל וכלל להיות יש לדבר בפני עצמו. וזה בבא ועשה טוב הקטנצ'יק שתיארנו מקודם בהתגבר כארי. ולזאת תהיינה נפשו האלוקית, הנפש האלוקית שבישראל, והחיומית, הבהמית, הטבעית, ולבושיהם, המחשבה, נו, הדיבור והמעשה, כולן מיוחדות בתכלית הייחוד ברצון העליון ואור אין סוף ברוך הוא כנזכר לאל. שואלים למה החוסיד קופץ? כי הוא רוצה שנפשו החיומית והאלוקית ולבושיהם יהיו לגמרי בפנים. קל מבחינת מחול, ללמעלה. פילי פלאות. קל זאת אומרת, אתה הופך להיות ניסה למעלה. יפה מאוד. המילה קל בעברית זה לא רק איזי. קל זה, אתה עולה ללמעלה. עולה ללמעלה. אתם יודעים שלרקוד, לרקוד. חסידים אוהבים לרקוד. אוהבים לרקוד, מה לעשות? שאלו פעם את הבעל שם טוב, תלמידו קצת כל היום לרקוד. זאת אומרת, תראו, אני מחפש המון זמן דרך להעלות את האנשים איזה חצי מטר מעל הקרקע. אז אני יושב לרקוד, יש לכם פטנט אחר, תראו לי. אפשר לקפוץ קצת. תראו לי עוד קצת משהו שאפשר לקפוץ. אני עושה. כשחושבים על זה לעומק, המילה לרקוד בעברית, אתם יודעים מה היא? זה פילי פלאות. יש מלאכה, אמרתי לכם פעם, יש מלאכה בשבת שנקראת מרקד. ענפה. כשמנפים קמח או אורס, זה נקרא מרקד. תמיד במילונים מסבירים שזה נקרא מרקד, כי זה כאילו הנפה רוקדת. יפה. שמעתי, פעם אמרתי לכם בשמו כבר, מהרבני בן צבי ירושלים. הסבר אחר לגמרי, הוא אומר לי, הכל הפוך. הוא אומר לי, מה עושה המרקד? אתה אומר שזה נקרא מרקד, כי כאילו הוא רוקד. נו, באמת, מה אנחנו יודעים? הוא אומר, מה עושה המרקד? המרקד מוציא את הדברים הכבדים, את הזבל, ומשאיר את הטוב. ואז זה נהיה קל. אתה יודע מה צריך לעשות בריקוד? זרוק את כל מה שכבד. ותתחיל להיות קל. ופילי פלאות. אומר, הפוך, לא המרקד זה על שם הדנס. הדנס זה על שם המרקד. אתה יודע לאן אני רוצה להגיע במחול? אתה יודע לאן אני רוצה להגיע בריקוד? בזה. מי שעוסק בזה, עוסקת בזה, יודע את זה. שם אתה יכול להגיע לאיזה מין מקום כזה שאתה קל. דבר מופלא. אתם יודעים מה זה? כיצד מרקדים לפני הקלה, הוא אמר לי. הוא אומר, אפשר כיצד מרקדים לפני הקלה, כיצד מרקדים כזה, קופצים. וכיצד מרקדים פירושו איך מוציאים את הכבדות. כיצד מרקדים ומוציאים את הדברים הטובים והיפים. היו עושים עם עבדים. ואתה אומר לה, כיצד מרקדים לפני הקלה, קלה נאה, קלה יאה, קלה חסודה, אתה מוציא את כל הכבד. ואתה, אז יכול להיות שבאמת זה נפלא, כי קרוב אליך הדבר במובן של קל, במובן שהכבדות יכולה לרדת. ואז הוועשה טוב קיים. ולזאת תהיינה נפשו האלוקית והחיונית ולבושיהם. כולן מיוחדות בתכלית הייחוד ברצון העליון ואור אין סוף ברוך הוא כנזכר לאל. וייחוד זה למעלה, וכאן הנקודה הגדולה, שהוא אמנם פה מתרחש ברגע זה, מה אני עושה עכשיו? סך הכל עכשיו ריקדתי, במובן העמוק. אבל מה עושה המצווה האחת שלי פה למטה? הוא נצחי לעולם ועד. אתה עושה פעולה אחת, הפעולה נגמרה. יכול להיות שגם לא כותבים עליה בשום מקום. על מה כותבים עכשיו בעיתון בגדול? על הדברים הנצחיים באמת, זאת אומרת, אלה שמחזיקים לרבע שעה הקרובה. הפעולה הזאת, לא כתוב כלום, לא כתוב עליה, אפילו מאחורה במזג אוויר ליד המודעות אבל אף אחד לא כותב. אבל הוא נצחי לעולם ועד. כי אתה אמנם עושה פה פעולה במסגרת הזמן, אבל אתה מצטוות עם כי הוא יתברך ורצונו למעלה מהזמן. וכן, גילוי רצונו שבדיבורו, הרי תורה, אורייתא וקודשא בריך הוא, נו, כולה חד. אז מה זה כולה חד? שהוא ממש 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 את מחשבתו אמר בתורה הזאת. לכן התורה הזאת היא לא חוכמה, במובן של החוכמה, אנחנו מעריכים חוכמה, אלא היא תורה במובן של האין סוף. אתה לומד אותה כפי שאתה מבין אותה ברלוונטיות של עכשיו, וזה בסדר, כי אתה אדם. אבל כשאתה לומד עכשיו את התורה הזאת, אתה מתחבר בחברותה עם רב אשי ורבינו תם ומשה רבינו והבן איש חי וכולם עכשיו לומדים את אותה תורה, והמלאכים למעלה והמלאכים למטה, והקודש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. כי הפסוק הזה שנראה לך לא רלוונטי עכשיו, כי מה הקשר? תחשבו פעם, אגב הפסוקים שנראים הכי רלוונטיים הם לא רלוונטיים. אתה מגיע לפסוקים מעניינים על כיבוש הארץ בפרשה במשפטים. את אימתי השלח, הגרגשי והחיבי. אז אם אתה ארכיאולוג, אתה מתעניין בזה. איפה הגרגשי, איפה החיבי, איפה? אבל אם אתה קולט שהתורה היא נצחית ומדובר עכשיו על המלחמה שלך עכשיו, וזה רלוונטי לכאן השנייה בדיוק כמו לזמן שהחיבי נמצא. לא בתור דרוש, בתור פשט. ושזה באמת, באמת, באמת כל הזמן, כי מה שמחזיק את התורה כמו שמה שמחזיק אותך היהודי זה האין סוף, אתה אין סוף. כוחך הוא הכוח האין סופי. הפעילות באה מהמציאות הסופית, כי אתה בתוך מסגרת הזמן, אבל אתה מצטוות על הלמעלה.
ויבוא אל השם לדרוש אלוקים.
לדרוש אלוקים, לא לתרוא
לא,
בדיוק.
לא למשפט, לא סתם
למשפט. ממש, רשי, איך מתרגם אונקלוס לדרוש אלוקים? למטבע אולפן מן קדם השם. לבוא ללמוד, אולפן, אולפן, א', זה הא', להגיע לא', לדרוש, לדרוש, לדרוש. רבקה לא מבינה מה קורה לה בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנוכי ותלך, לדרוש את השם. וכמו שכתוב, ודבר אלוקינו יקום לעולם. ודבר אלוקינו יקום לעולם, מה פירוש? דבר אלוהינו, מה זה דבר אלוקינו? התורה הזאת, המצווה הזאת, יקום לעולם. אבל מי עושה את הדבר אלוקינו? תחשבו רגע על המשפט הזה. אני תמיד הבנתי, תראו את המהפכה שהוא עושה עכשיו. אני תמיד הבנתי דבר אלוקינו יקום לעולם, הנבואה של הקדוש ברוך הוא תתקיים. בסדר? יפה. עכשיו אתם יודעים מה הוא אומר? מה זה דבר אלוקינו? דבר אלוקינו זה הנבואה, נכון? אבל גם דבר אלוקינו זה ההלכה הזאת. ההלכה הזאת, מי מקיים אותה? אני. ומה שאתה מקיים פה לדקה אחת, יקום לעולם. אתה עושה פעולה פה הרגע. מה זה עושה? אתה עושה מצווה אחת, מה הוא קונה למעלה? זה לא יאמן. דבר אלוקינו שנעשה על ידך, יקום לעולם. אנחנו אומרים עוד רגע, הוא אומר עוד ציטוט. ודבריו, נו, אומרים את זה באחרי קריאת שמע, חיים וקיימים, נאמנים ונחמדים, נו, לעד ולעולמי עולמים. מה זה דבריו? שרגע אמרנו, בשנמת מבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך. הבנתי. מה דיברתי? דיברתי עכשיו עם הילד שלי בדברי תורה, בשבתך בביתך ולכך הוא הדרך, לרלוונטיות של ביתך עכשיו. הדבר הזה שדיברתם פה, ביום ראשון או ביום שני, בשעה 9 במצב X, נאמן וקיים לעד ולעולמי עולמים. זה דבר מופלא. ולא יחליף ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו. זאת הדוגמה האחרונה. וזה הביטוי שיש לנו ביגדל אלוהים חיים, מכירים את הפיוט. הוא מזכיר אותו בכוונה, כי דתו זה לא הרעיון שלו, אלא איך זה בא לידי ביטוי פה על ידך. אלא שלמטה הוא תחת הזמן. ובאותה שעה לבדה שעוסק בה בתורה או במצווה. כי אחר כך, אם עוסק בדבר אחר, נפרד מהייחוד העליון למטה. הרי זה מה שקורה לי, ואני לא יכול לקלוט את זה, כי אני הרי, איך אמרנו, היינו בסרט הזה. אני הרי אחר כך עובר לדבר אחר, אז אני נפרד מהייחוד העליון למטה. והיינו, כשעוסק בדברים, זה דברים מדהימים עכשיו, כשעוסק בדברים בתהילים לגמרי, שאין בהם צורך כלל לעבודת השם, ואז אני נפרד כאן למטה מהייחוד העליון. ואז התחושה שלי זה שהייתה איזו הזדמנות אדירה, ואופס, אבל אתה לא מבין, תשמעו עכשיו, זה לא יאמן עכשיו. ואף על פי כן, כשחוזר ושב לעבודת השם אחר כך, הרי כיוון שכל הפרק עוסק בקידוש החיים ובתמידיות ובאיך זה בא לידי ביטוי כל שנייה, ולמה לכל שנייה יש את החשיבות הנצחית, אז הוא אומר, אוקיי, בוא ניגע בכל הבעיות שיש בזה. הוא דיבר על ההבדל בין עבודה זרה בהתחלה, הוא דיבר על איך אני מגיע לבעשה טובה אקטיבי, על הסור מרע אקטיבי, כל מה שדיבר, הכל יפה. אבל עכשיו הוא מדבר על הדבר הבא. מצוין, אני הגעתי לזה הרגע. אבל הרי אני יודע שהחולשה שיש אחר כך נותנת לי לחוש שאני לא במדרגה הזאת. אולי זה איזה מין הכתב ואשוב, הכתב ואשוב כזה, והכתב ואשוב, הכתב ואשוב, הרי אין מספיקים בידו לעשות תשובה. ואז הוא אומר, כך תשמעו. ואף על פי כן, הייתי בחיבור לנצח. אחר כך עברתי לעסוק בדברים בתהילים לגמרי. ואף על פי כן, כשחוזר ושב לעבודת השם אחר כך, לתורה ולתפילה, ומבקש מחילה מהשם, על שהיה אפשר לו לעסוק אז בתורה, ולא עסק. תשמעו על מה המחילה. בעצם אתה יודע מה השאיפה ממך אדם? רבא בינוני, לא פסיק פומי מגירסה כולי יום. מה השאיפה? השאיפה היא שדיבורך יהיה כל הזמן מלובש באינסופיות. עכשיו, אתה נופל. אז אתה עולה למעלה, נופל, עולה למעלה, נופל, אומר באיזשהו שלב, מה אני אשתגע הרי בהמשך? להתראות. או נכנס לשיגעון. שניהם בלתי אפשריים. הולך תניה לחדש עכשיו מהפכת עולם. אומר התניה, שלוש פעמים ביום אנחנו אומרים שחרית, מנחה וערבית, סלח לנו אבינו כי חטאנו. הרבה פעמים שאלתי, אני מעט, אבל שמעתי אנשים שואלים את עצמם הרבה. כי אצלי זה לא רלוונטי כל כך היה. מנחה ומאירי, מילא שחרית מנחה לוקח הרבה זמן באמצע. מנחה ומאירי מתפללים די מהר, ולפעמים גם יש שיעור באמצע. כמה כי חטאנו היה באמצע? כל פעם? עכשיו, נניח שהיה כי חטאנו, הרי זה לא באותו היקף שהיה בין שחרית למנחה. היה צריך להיות, סלח לנו כי חטאנו קצת. כי חטאנו צ'יק. משהו כזה, להוסיף איזה משהו שהוא יותר חביב. לא, זה יכול להכניס אדם למצב נפשי לא טוב כל הזמן כזה, בטח לא, צריך פה שמישהו, פסיכולוג צמוד, זה לא בריא. זה חוזר, זה לא. הולך להיות פה מהפכת עולם. אתם יודעים על מה כי חטאנו אומר? עכשיו, כי חטאנו גם הולך להגיד גם דבר אחר. זה נשמע ריטואל כזה שהוא לא רציני. הרי בשחריס אני יודע שאני אגיד במנחה כי חטאנו. ואני מבקש סליחה. רע לנו כי פשע. זה לא רציני. איך התניה לחדש פה חידוש עולם? הסליחה היא לא על החטאים שעשית עכשיו. איך? לא, 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 ודאי, אבל עכשיו פה.
זה שאתה לא
מאחור. תשמעו את ההגדרה. ואף על פי כן, כשחוזר ושב לעבודת השם אחר כך לתורה ולתפילה, הוא מבקש מחילה מהשם. על מה? על שהיה אפשר לו לעסוק אז בתורה ולא עסק. השם יסלח לו. גם בין מנחה למאיריב, היה זמן שבו יכולתי להיות במקום אחר ולא הייתי. עכשיו, למה אני שחקש לך? כי זה הרי קרוב אליך הדבר מאוד. זאת אומרת שזה סתם פספסת. אני לא מבקש סליחה על זה שלא הצלחתי לנסוע עכשיו לאנגליה. כי זה סיפור. על מה אני מבקש סליחה? על משהו שיש לי פה. החזקתי אותו ביד, ואמרתי, יאללה, עזוב, נו, יותר מעניין עכשיו משהו אחר. עכשיו, בקשת הסליחה היא, כמאמר רבותינו ז"ל, תשמעו, עבר על מצוות עשה ושב, עבר על מצוות עשה ושב, לא זז משם עד שמוכלים לו. כתוב ששלושה חילוקי כפרה הם בתשובה. עבר על מצוות לא תעשה, עבר... מה הדין של מישהו שעבר על מצוות תעשה? זאת אומרת, היה לו הזדמנות למצוות תעשה והוא פספס. אומר תניה, אתה יודע מה ההזדמנות הכי גדולה למצוות תעשה שאתה מפספס? עכשיו אתה יכול ללמוד תורה ולא מצליח. עכשיו השנייה, הדיבור שלך, המחשבה שלך, יכול להיות בדבר השם, ואתה לא עושה. פספסת מצוות תעשה של ושיננתם לבניך. ודיברת בם. עכשיו השנייה. אז על השנייה הזאת, שעכשיו אתה לא היית במקום שאתה צריך להיות, מבחינת ושיננתם, אני בדרך כלל לא חושב על זה, אני אגיד לכם למה. כי איזו מדרגה צריך בשביל להיות שם. לא נכון! קרוב אליך הדבר מהצד של המאוד. אלא מה? אני לא שם. ולזה, תשמעו, לזה על בקשת המחילה הזאת, שמה? שלא הגענו לייחוד, שאנחנו יכולים להגיע אליו, לייחוד הזה, לאחדות הזאת, לזה תקנו ברכת סלח לנו שלוש פעמים. בכל יום, על אבון ביטול תורה שאין אדם ניצול ממנו בכל יום. זה מדהים. על מה תקנו סלח לנו אבינו שלוש פעמים בכל יום? על זה. הוא אומר, אתה אומר, הוא כמו קורבן התמיד. קורבן התמיד, אני הרי טוען שהפרקים זה כנגד הפרשות, אנחנו בפרשת צו, בפרק הזה, אבל אני לא אומר כלום. כל הפרק עוסק בצו לדורות ולזירוז וקורבן התמיד, זה הזכרנו שהפרקים בתניה, אני לא חושב. הוא כמו התמיד שהיה מחפר על מצוות עשה, חזל אומרים שיש כל מיני קורבנות, אתה אומר, חטאת על חטאים, אשם על אשמות כאלה, מעל אדם במעילה מסוימת, קורבן מעילה כזה, עולה על כל מיני קורבנות, תודה, פסח, ומה הוא הקורבן הקבוע? תמיד של שחר, ותמיד של בין הערבי, וכנגדם התפילות. ועל מה תמיד מחפר, שואלים חזל? אז התשובה הרגילה, תמיד יש מה. אין זה, תמיד יש מה. אצל הבדואים אומרים, אתה קם בבוקר, קודם כל תרבית. על מה? אחרי זה כבר נראה. תרבית במישהו, מה? תראה, תראה אחרי זה את המשל. על מה מביאים תמיד? תמיד אומרים חז"ל מחפר על מצוות עשה שביטלתי. ותמיד שאלתי את עצמי, תמיד אני מצטל מצוות עשה? אומרת על יקב. יש מצוות עשה להיות בייחוד גמור איתו. לעסוק בתורה שעכשיו לא עסקת. לא להיות בפסיק פומי גרסה, והיה פסיק פומי. עכשיו בשביל זה בא קורבן התמיד. ממילא בשביל מה באה התפילה כנגד נור קורבנות? אתם יודעים, איפה זה בא לידי ביטוי? בשלוש פעמים, סלח לנו אבינו, כי חטאנו, איך עלינו מנקנו, כי פשוט. זה מדהים. עכשיו ישאל מישהו שאלה ויגיד, טוב, הבנתי, סלח לנו אבינו, כי חטאנו, אבל זה לא פשע. אז אני אומר בשנייה אחת. אתם יודעים מה זה בין חטא לפשע? דיברנו על זה פעם בעברית. פשע, פי, שין, עין, זה כמו פי סין, עין. זה פסע. אתם יודעים מה זה פסע? חטא זאת החטאה. כשההחטאה צוברת תאוצה, היא פוסה. זה פוסה, זה פוסה, כמו מסעה. פשע זה חטא, שמבחינתי זה כבר לא חטא. אתם מכירים את המשפט, אני הייתי מוכן לסוחה בפעם הראשונה, גם בפעם השנייה, גם בפעם המאה. אבל פעם האלף זה כבר פשע.
חצי בשוגג ופשע זה בזדון.
זדון זה שאני את השוגג הופך לזדון. כלומר, פשע הוא בעצם תהליכיות שלקחה את החטא לפשע. אמרנו כמה פעמים שלכן על חטא מבקשים סליחה. לסלוח זה קל. גם ילד בגן אני מבקש לסלוח. לסלוח זה כמו לשלוח על המים. על פשע מבקשים מחילה. למחול זה כמו מחילות צורים ונקרות אפר. דיברנו על זה. למחול זה עם קונגו ככה. זה עבודה קשה מאוד. בדרך כלל צריך לעשות אותה משני הצדדים של ההר. צד אחד בא משם עם הקונגו שלו, צד אחד בא מפה. וסוללים ביחד. מחול לנו מלכנו כי פשענו. זה כבר צוואר קליפות. שלוש פעמים ביום אני מבקש על מה? על זה שאני לא אקטיבי. ועשה טוב. זה יש מה לעשות במנחה ומעריב. וזה אני מבקש שלוש פעמים, וזה התמידים. זה דבר פלאי. עכשיו אומר האדמו"ר הזקן, אם אני מבקש לך לנו אבינו כי חטאנו. זאת אומרת שאני חושב שזאת החטאה. זאת אומרת שאני חושב שקרוב אליי הדבר מאוד. אחרת אין לי ברכה לבטלה מה שאני עושה. אל תברך. אם אתה לא מאמין שקרוב אליך הדבר מאוד להיות בייחוד גמור, אז למה אתה אומר סלח לנו אבינו כי חטאנו? תגיד, הייתי 100%. אתה עובד עליי? אתה יכול לעבוד עליי, אבל אתה אומר לקדוש ברוך הוא סלח לנו אבינו כי חטאנו. ולא חטאת בכלל במנחה למאירים. ואתה אומר במאירים, ואתה לא מתכוון לסליחה על מצוות עשה שביטלתי, שזה אבון ביטול תורה שכל יום, חז"ל אומרים ששלוש עבירות אין אדם ניצול מהם בכל יום. ביטול תורה, זוכרים? עיון תפילה וערעור עבירה. ערעור עבירה. שטן אמר שהבינוני מצליח את הערעור לא להעלות מהלב אל המוח. הוא מגיע באופטימום הזה. מישהו יכול להגיד שאין לו הרהור? ועיון תפילה, אומרים הראשונים מהפירוש עיון תפילה, אני מחכה שהתפילה תתממש, ושואל, נו. וביטול תורה. אין אדם ניצול. והצלח לנו אבינו זה על מה שלא ניצולים ממנו כל יום. אז למה שלוש פעמים היית צריך פעם אחת ביום? כי אין אדם ניצול ממנו כל יום, יש ביטוי שנקרא כל יום, והכוונה היא לכל עת. לכל שעה. כשאומרים לך בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים, לא מתכוונים כל יום פעם אחת. מתכוונים כל הזמן. כל כלי מדידה של זמן. בא בימים, בדיוק. אז אין אדם ניצול כל יום, זאת אומרת, כל הזמן יש את השלושה האלה. ואם אני יכול להגיד לך שאני יכול לבקש עליהם סליחה, זאת אומרת שאני מבין שאני יכול לכבוש אותם. זה דבר מופלא. אז אם דיברנו בפרק הקודם על המצוות ועל הקורבנות בכלל, הפרק שלנו הוא קורבן התמיד. הוא איך אני יכול להיות בתמידיות כזאת. ו...
זה הקושי.
מה?
אתה יכול
להיות
שם, אם אתה לא
ישן
עם
עצמך, אסור
מרע
קשה. נכון, נכון. זו עבודה שלמה.
הדברים הבטלים שייכים לטוב או לרע? כי אני, אם לא הייתי...
לא, הדברים הבטלים לדעת לא כדברים רעים ממש. למרות שאומרים, הדברים בטלים לגמרי. כן. אגב, המילה בית קפה תלוי מה אני עושה שם. יש קפה לשם חזק. יש קפה, שאלה מה אני עושה? אין, כבר אמרו לנו פרק שלהם, אין דבר, בכל קליפת נוגה, במותר אין דבר. אתה אומר, אתה לא יודע מה זה, אתה יכול לפילי פרק. לא כי יש הכשר, לא דיברתי עכשיו על ההכשר. כי מה אתה עושה עם זה? כמה אנשים לקחו את המילה הכשר וכשר והפכו אותה לכל? כשר פירושו כשיר להפעלה. אבל מה אתה עושה עם ההפעלה? אני אומר, האוכל כשר. בסדר, נו. אז מה אם הוא כשר? מה אתה עושה עליו? הוא כשר, זאת אומרת, יש כאן כשירות לעשות משהו טוב. אבל את המשהו טוב אתה צריך לעשות. זה שאחד לי כשר עוד לא אומר שעשיתי משהו טוב.
זה אומרים תעדיף להגיד לבריאות, לאוכל ולא
בתאבון. לבריאות. כי בתאבון זה הטייבר. כן. עכשיו הוא אומר, התניה, ואין זה אכתה ואשוב. הוא שואל את עצמו עוד פעם. אז רגע, 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 אז הצלח לנו, אבינו, הוא לכאורה מה שאמרנו, כבר אמינו על זה. אז הוא הכתב ואשוב, הכתב ואשוב, כי אמרתי שלוש פעמים, הוא אומר, מה פתאום? כי מתי אדם הופך להיות לאחד שחי בריטואל של הכתב ואשוב, הכתב ואשוב, שלא נותנים לו הזדמנות, דיברנו על זה אתמול, שאין מספיקים בידו לעשות תשובה. אלא אם כן, שבשעת החטא ממש הוא סומך על התשובה. זה דיברנו על זה אתמול. כלומר, התשובה היא סך הכל תרגיל אצלו, זה מצוף כדי לחטוא. הוא אומר, אתה יודע למה אני חוטא? כי אחרי זה אני מתקן את זה. אבל כאן, ולכך, חוטא. אבל כאן, זה אחרת לגמרי. למה הוא עכשיו לא למד? כי הוא בן אדם, נו. הוא אמר, אני עכשיו לא לומד. הוא אמר, הרי אני מהרהר הרהור עבירה לשם ייחוד. מה אתה רוצה ממנו? הוא לא עשה כלום. זה לא הכתב ואשוב. הכתב ואשוב פירושו, הוא לקח את כל הגדוד, ואמר, הרי אני חוטא. והם אמרו כן, המפקד, ועכשיו הוא הולך ועושה את זה. עכשיו הוא לוקח את התשובה כתרגיל שמאפשר לו לעשות את זה, כי הוא רגוע אפשר לתקן אחר כך. זה קורה לי אלף פעמים. זה הכתב ואשוב. שגם בזה אמר לנו האדמור הזקן בפרק, לא שאין על זה תשובה, אלא אין מספיקים בידו, זוכרים? לא נותנים לך את אותן הזדמנויות. שנותנים למי שלא אומר הכתב ואשוב, לא מגיע לך הזדמנות, אבל תדחוק ותעשה תשובה, תנצח. הרי הוא אמר את זה אפילו במי שעבד עבודה זרה, זוכרים אתמול. אבל עכשיו הוא אומר, איפה לא אומרים בכלל הכתב ואשוב, בעבירות האלה שאין אדם ניצול מהם בכל יום. הרי זו עבירה שמצד אחד אין אדם ניצול ממנה בכל יום. זה ירוך בלב. רק הצדיקים ליבם ברשותם. אבל גם הבינוניים אין ליבם ברשותם, מה אתה רוצה ממני? אז אין אדם ניצול מכל יום מצד אחד, ומצד שני, אומרים לי קרוב אליך הדבר. אז אני יכול להגיד, אגב, זה בדיוק ההיפוך מהרוח שטות. אני יכול להגיד, שלח לנו אבינו וזה לא ברכה לבטלה כי זה קרוב אליי. אני צריך לבקש סליחה. למרות שאני יודע שאין אדם ניצול בכל יום. ואז אין כאן בכלל ממד של הכתב ואשוב. כמו שנתבאר במקום אחר, הכוונה היא להיגר את התשובה. ואז הוא מגיע לחלק האחרון של הפרק, לסיום, זה יסוד אדיר. אבל רציתי לשאול משהו בעתיה. ואז הוא מסיים בסיום אדיר. ובזה יובן, למה ציווה משה רבנו עליו השלום במשנה תורה, נקרא עד הסוף, בסדר? ואז נסביר על זה. ובזה יובן, בעקבות כל הדברים כולם, ובעקבות הפרק הזה, יובן למה ציווה משה רבנו עליו השלום במשנה תורה לדור שנכנסו לארץ, לקרות קריאת שמה פעמיים בכל יום, לקבל עליו מלכות שמיים במסירות נפש. ואלו הבטיח להם, פחדכם ומוראכם ייתן השם וגומר. אני קודם כל קורא. אלא, משום שקיום התורה ומצוותיה תלוי בזה שיזכור תמיד עניין מסירת נפשו להשם על ייחודו. שיהיה קבוע בליבו תמיד, ממש, יומם ולילה, לא ימיש מזיכרונו. אתם רואים מה נקודת הקוד של הפרק? תמיד, תמיד, יומם ולילה, פעמיים בכל יום, לא ימיש מזיכרונו. כי בזה יוכל לעמוד נגד יצרו לנצחו תמיד, בכל עת ובכל שעה כנזכר לאל. צריך להבין מה כתוב. כתחילה לא הבנתי מה החידוש. ואחרי שאני מעיין בזה, אני חושב שזאת מהפכת עולם ודאי למה שאני חשבתי תמיד. אבל לא רק בהבנה מסוימת, ספציפית, אלא בעולם שלם. אצל התניא יש ביטוי שחוזר תמיד שהתורה היא נצחית. והסברנו כמה פעמים שהתורה היא נצחית, זה לא אקטואליה, במובן החיצוני הקטן. מצאתי את האקטואליה לפרשה. זה נחמד. התורה היא נצחית פירושו שכשהתורה מדברת על בית המקדש, היא רלוונטית בזמן שהמקדש לא קיים, באותה מידה שהיא רלוונטית בזמן שהמקדש קיים. זאת מהפכת עולם. כי אין הבדל בין מה שהתורה אמרה על קורבן התמיד בזמן שמקריבים אותו על המזבח, כבש אחד בבוקר ואת הכבש השני בין הארבעים, לבין עבודת התמיד בזמן שאומרים סלח לנו אבינו כי חטאנו כל יום. יש הבדל מציאותי. ודאי. כמו שיש הבדל מציאותי בין זמן שהמזבח פועל בבית שני לזמן שהוא פעל בבית ראשון, ובין הזמן שהוא פועל בבית ראשון במצב הטוב לזמן שהוא יכול לפעול יותר טוב. ודאי. על כל מה שאני לא מגיע לייחוד הגמור, אני אומר, סלח לנו אבינו כי חטאנו. עוד הייתה החטאה. התורה היא נצחית. התורה היא נצחית אומר שכל מה שכתוב על ארץ ישראל רלוונטי גם כשאני נמצא במקום הכי רחוק בגלות. מי שחיו את תפיסת התורה היא נצחית, לא עזבו אותה גם בשעות אחרות. שלא. והיה יכול להיות להם הסברים מדהימים, הכי יפים, הכי למדניים והכי מדעיים. זה יסתדר להם עם המציאות כפי שהם עכשיו. והרבה מעבר לאקטואליה, התורה היא נצחית. מושג התורה היא נצחית בא להגיד, זה לא שהפשט מדבר על ירושלים. והרוחניות מדברת על בחינת ירושלים בנפש. זה דרוש חסידי. לא. נכון, ודאי שהפשט מדבר על ירושלים. כמו שהפשט שאומר בפרשת משפטים על שור, שור מדבר על שור. איך אנחנו רואים שעושה מו. אבל זה לא דרש שהשור הזה יש לו 1,000 רבדים בהבנה. אותה אור כסנדה. האור האין סופי מופיע בכל פסוק ופסוק, הוא לבוש בסמלה. יפה. הפעם הולך התניא לעשות לנו את זה בהפוך על הפוך. זה דבר מופלא. אומר התניא, משה רבינו בספר דברים, נעמד בחודש הזה חודש שבט, בראש חודש שבט הוא נעמד ואומר את ספר דברים, ובזין באדר הוא עולה השמיים. ובחודש הזה הוא אומר לנו את כל ספר דברים משנה תורה. עכשיו הוא מדבר אל מי? אל הדור הנכנס לארץ. כמובן הוא מדבר גם לדורות הבאים. זה ברור. הוא אומר שם, והיה כי ישלחה בנך מחר למור מה העדות והחוקים והמשפטים. אנחנו עושים בין סדר הזה. הוא אומר לדור שאליו הוא מדבר ולכל הדורות, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. תמיד הבנו שמה פירוש מה ישראל? מסירות נפש. הרואיות. קראנו לזה היום, למות על. עכשיו שואל התניה בהפוך על הפוך. אני מבין למה צריך להגיד, עכשיו הוא אומר שמע ישראל, והוא אומר מיד אחרי שמע ישראל, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, נכון? ובכל נפשך. מה זה השם אלוקנו השם אחד? לייחד את השם, לדעת שהשם י' כ' ו' כ' היה הווה ויהיה בתיבה אחת, הלמעלה מהזמן וכוחנו, ולמסור את נפשו על השם אחד. נכון? ואהבת את השם אלוהיך, ולחזור על זה פעמיים בכל יום, ביום ובלילה, ודיברת בם, בשבתך, בביתך, בשוכבך, וקומך, נכון? לעסוק במסירות נפש פעמיים ביום. אומר התניא, עכשיו אני בהפוך על הפוך. התורה היא נצחית. אז תמיד אנחנו אומרים, היא קיימת לא רק רלוונטית למי ששומע, אלא גם לדורות הבאים. אבל הפעם יש לי שאלה הפוכה אומר. אני מבין למה מסירות נפש רלוונטית לדורות הבאים. אבל אני לא מבין למה היא הייתה רלוונטית לדור ששמע את זה. והוא מסביר. ומשה רבינו אומר להם, עוד מעט חבר'ה הולכים להיכנס לארץ. אז כשאמרו לנו, לדור שלפנינו, חלק מהיושבים פה זה הדור שעשו את זה, צריך להיכנס לארץ, לנו כל יום, אנחנו עדיין באותה מלחמה, על אותה מסירות נפש. אז אנחנו הבנו שצריך למסור את הנפש. הבנו שיעמדו מולנו עמים, שלא יבואו פה על מגש של כסף. נכון? אני מגש הכסף שעליו לך ניתנה המדינה. לא יבואו פה על מגש של כסף. אז אני מבין שאם לא יבואו על מגש של כסף, אני צריך להתחנך למה? למסירות נפש. עכשיו ברמה האמונית הגדולה. אני מבין שיהושע נניח, או בדורות הבאים צריכים להגיד חבר'ה הולכים לכבוש, העולם מולכם לא מקבל את כל רעיון האמונה והשם אחד. חולק על זה. אתם הולכים להגיע, והם ילחמו בכם מלחמת חורמה. ואתם תתעזרו במסירות נפש. שואל התניא, אבל ההיסטוריה היא הפוכה. אומר משה רבינו לעם ישראל כך, זה אגב פרשת שבוע. מה שאני קורא עכשיו זה לא פרשת שבוע, אבל הציטוט הוא מפרשת שבוע. אומר משה רבינו לדור הזה שאליו הוא אומר שמע ישראל, מיד אחרי פרשת והיה עם שמוע, מיד. לפרשה אחרי והיה עם שמוע תשמעו אל מצוותיי, הוא אומר להם כך. והוריש השם את כל הגויים האלה מלפניכם. הוא עומד בעבר הירדן, מראה להם עם היד, אומר להם להגיד קריאת שמע. הוא גמר את המילים בשוכבדך ובקומך, למען ירבו ימיכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם. אתם מבינים את הדבר האדיר הזה? כמו זה לא אני אומר, הוא אומר להם על האדמה והם מסתכלים ורואים. הם בעבר הירדן, הוא אומר אני לא עובר לשם. אבל בשביל זה אתם צריכים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, סור את הנפש. ואז הוא אומר את המשפט הבא. כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם יהיה. מן המדבר והלבנון, מן הנהר, מהפרת ועד הים האחרון יהיה גבולכם. לא יתייצב איש בפניכם. פחדכם ומוראיכם ייתן השם אלוהיכם על פני כל הארץ אשר תדרכו בה. כאשר דיבר לכם. שואל התניא, לא הבנתי. מילא הדורות הבאים. צריכים להגיד להם חבר'ה, תחרפו את הנפש, תמסרו את הנפש על השם אחד, אלה שאתם באים לקראתם, הולכים להילחם כי הם לא מקבלים. אבל משה רבינו שותל את עצמו מן היובי. הוא אומר במשפט הראשון, חבר'ה מסירות נפש. ואז בא המשפט הבא. ואתם מקבלים הכל על מגע של כסף, אין שום בעיה. הבנתי. לא, זה לא מופיע כתוצאה, זה לא מופיע ואז. זה שתי פרשות בפתאום. זה לא מופיע כאז. אגב, רש"י שואל, איפה הבטיח הקדוש ברוך הוא שפחדכם ומוראיכם ייתן השם כאשר דיבר השם לכם? איפה הוא הבטיח? מפנה רש"י אלינו לפרשת משפטים. ואומר, והיכן דיבר? את אימתי אשלח לפניך. זה בכלל לא התוצאה. איפה נאמר את אימתי אשלח לפניך? בסוף הפרשה השבת, שנקרא פרשת משפטים, כתוב כך, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. אחרי מתן תורה מיד, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך. הישמר מפניו ושמע בקולו, אל תמר בו. ואז הוא אומר כך, לא תהיה משקי להבה הקרה בארציך את מספר ימיך המלא. את אימתי אשלח לפניך, והמותי את כל העם אשר תבוא בהם, ונתתי את כל אויביך אליך עורף. והאמת, שמי שיודע את ההיסטוריה של הכניסה לארץ, כשיהושע נכנס, ככה היה? בדיוק ככה היה? מגיע יהושע, שולח מרגלים ליריחו, ומה אומרת רחב? שמע כל העולם, כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. בתיה תמיד אומרת שאין עוד, היא לא אמרה, אבל היא יודעת הכל. ונתן השם לכם את כל הארץ, רק תיכנסו, כולם בורחים. שואל התניה, זה לא כדאי, תשמור את שמע ישראל לדור אחר, כלומר חבל, זה בזבוז דלק. את הדלק של מסירות נפש אתה נותן פה על מקום שבמקום אוכל מסתדר. אתם מכירים את היהודי שנסע בתל אביב, חיפש חנייה. שהוא גם, מה לעשות, מחפש בתל אביב חנייה, מה לעשות. אז הוא חיפש חנייה. בדרך שהוא לא מצא, הוא השתגיע כבר, עשה 4 פעמים סיבוב, פספס את הפגישה הראשונה, הוא הולך פספס את השנייה. ואז הוא אומר, ריבונו של עולם, אם אני עכשיו מצליח למצוא פה חנייה, הכל. הכל, שבת, משפחה, הכל, אני, פעם, די, זהו. הוא לא גומר את המשפט, איתות ואותו יוצא. תסתכל, הוא אומר, אתה יודע מה זה, ומקום אוכל יצדר, אז הוא. בדיוק התפנה, בדיוק התפנה, זה פעם. צודק. את שמה ישראל, את המסירות נפש, בוא ננצל שצריך. למה? ומקום אוכל יתפנה.
אולי זה תנאי הפוך.
אז זה מה שחיה ניסה להגיד, זה תנאי הפוך. לא אומר התניה. תניה אומר משהו הרבה יותר גדול, תשמע.
אם אומרים שזה הדור של ישוע, הם באמת דבקים, אז הם חיו. הם חיו את מה שהם האמינו בו.
אבל אנחנו רואים שקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ. שי מנסה ללכת בצורה שגם היא רגילה אצלנו. אולי הם חיו ברמה כל כך גדולה, אבל הכתוב בדור הבא, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ. תשמעו את התשובה שלו. הוא אומר תשובה אחרת לגמרי, זה דבר לא יאמן. ובזה יובן למה ציווה משה רבינו עליו השלום במשנה תורה לדור שנכנסו לארץ ולא רק לדורות הבאים לקרוא קריאת שמע פעמיים בכל יום, שהרי מה עניינה של קריאת שמע? לקבל עליו מלכות שמיים במסירות נפש. והרי צריך לברר, והלא הבטיח להם לאותו דור, נו, פחדכם ומוראכם ייתן השם, אז בשביל מה צריך מסירות נפש? הרי דור המדבר, אף אחד לא יבוא ויגיד להם תמסרו את הנפש, כי כל העמים יגידו בואו. על זה הוא אומר, אלא גם הם היו צריכים מסירות נפש. זה לא רלוונטי לדור הבא, כי אז התורה היא לא נצחית. כדי שהתורה תהיה נצחית, אז אני צריך להגיד, כמו שהיא רלוונטית לזמנו של משה, היא רלוונטית לזמן הבא. אבל גם אותו דבר הפוך. כמו שהיא רלוונטית לזמן הבא, היא הייתה רלוונטית לזמן שזה ניתן. אבל מבחינה מעשית, הרי פחדכם ומוראכם אומר שלא היה צריך את זה. אלא אתה יודע על מה המסירות נפש. זה תנאי הפוך. אולי לזה אתם חותרים. אלא משום שקיום התורה ומצוותיה. הוא אומר, אתה בכלל לא יודע על מה המסירות נפש. המסירות נפש זה לא על זה שאתה תצליח לכבוש את הארץ. המסירות נפש זה על זה שתצליחו לכבוש את היצר שלכם. מה אתה חושב שכשמשה רבינו מדבר עם העם שהולך להיכנס לארץ, הוא אומר להם הבעיות זה מואב ועמלק ועמון, ו3,000 שנה אחר כך באנו להגיד שזה בחינת זה וזה בחינת זה? משה רבינו אומר להם, אם אתם לא תבינו את המסירות נפש שלכם בכיבוש היצר שלכם, אתם לא תעמדו בכלל. זה לא השאלה אם מואב יקבל או לא, השאלה אם אתה תקבל. זה שפחדכם ומוראכם ייתן השם על כל העמים. בסדר, אז מואב ואדום ילכו. אבל מי אמר שאתם תהיו במדרגה שתהיו ראויים? לזה תוכלו להגיע רק אם תמסרו את הנפש פעמיים ביום תמיד. זה הכתבה מציאותי. אלא משום שקיום התורה ומצוותיה תלוי בזה שיזכור תמיד עניין מסירות נפשו להשם על ייחודו. מה זה ימסור תמיד? שאלנו את עצמנו כשהתחלנו את הפרקים האלה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. הסבירו לי תמיד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בשני יצריך. ובכל מאודיך אני קופץ, בכל מידה ומידה, בכל ממונך. ובכל נפשך אפילו הוא, נו, נותן, לא מבין. בכל לבבך, מתי זה? עכשיו. כי יש לי יצרים עכשיו. בכל מאודיך, מתי זה? עכשיו. בכל נפשך זה אפילו נותן את נפשך, בעזרת השם לא יהיה. ואם יהיה, אז כשאני אהיה רבי עקיבא, נכון? אז זה לא עכשיו. אומר התניא, זה בכל נפשך, עכשיו תן את כל נפשך, עכשיו תהיה במסירות נפש, זה המאוד. איך הזכרנו יותר מפעם? כולם טועים שם אצל רבי עקיבא, כולם. הזכרנו את זה הרבה פעמים. חושבים שמתי, איך רבי עקיבא מת? נו, הסיפור הידוע. מה עשה רבי עקיבא כשהוא מת? מה הוא עשה כשהוא מת? אמר שמע ישראל. המצאה מודרנית מחרידה. לא היה, לא נברא, לא משל היה, הפוך היה. רבי עקיבא אמר שמה ישראל. אתם יודעים למה הוא אמר שמה ישראל? כי גם אתמול בבוקר הוא אמר שמה ישראל. וגם שלשום. כתוב באותה שעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, אותה שעה, נו, שעת קריאת שמה הייתה, זה הקוד. לא באותה שעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, ראה רבי עקיבא את הגלגס, ויעמוד ויזעק, שמע ישראל. לא. באותה שעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, נכנס הגלגס ורואה את רבי עקיבא, ומה רבי עקיבא עושה? קורא קריאת שמע. הגיע הזמן, מגן אברהם, מגרה, קרא קריאת שמע. אז הוא קרא, שמע ישראל. צועק לו הגלגס, אני פה. אומר לו רבי עקיבא, באמצע קריאת שמע לא מפריעים, חמור, איך מפה? אחרי זה אתה רוצה להרוג אותי אחר כך, לא עכשיו. אי אפשר באמצע קריאת שמע. אמר לו, כל ימי הייתי מצטער, אימתי יבוא פסוק זה לידי והקיימנו שנאמר ובכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשך. אז למה היית מצטער? צריך לשמוח. והפוך על הפוך. כל ימי שמחתי, בדקתי אם אני מקיים בכל לבבך והתשובה הייתה כן. בדקתי אם אני מקיים בכל מאודיך והתשובה הייתה כן. בדקתי אם אני מקיים בכל נפשך והתשובה הייתה אני מקווה שכן. אז הייתי מצטער. שמחתי שזה לא יתממש. והייתי מצטער שאני יכול לבדוק את זה. ונורא שמחתי שאני יכול לבדוק את זה. ואמרתי אני מוסר את הנפש כל שנייה ושנייה כאילו הוא נוטל את נפשי. אבל זה נשאר כאילו. ועכשיו, עם שמך וזכר זכרך, אתה בא לממש את זה. אז אני אפסיק בקריאת שמע? קלגס. הרי אני נמצא עכשיו בלמעלה מהזמן. אתה גומר את הקדנציה עוד שעה שאתה. על מה אתה מדבר בכלל? אתה הרי בא עכשיו לחזק אותי. כל ימי הייתי מצטער שלא הגיע לזה. עכשיו הגעתי לזה. זה ההוכחה של מה של כל ימי. ועכשיו אני בשמחה. זה לא מופלא. אלא משום שקיום התורה ומצוותיה תלוי בזה שיזכור תמיד עניין מסירת נפשו להשם על ייחודו. שיהיה קבוע בליבו תמיד ממש. אתם מבינים? גם רבי עקיבא הקדוש הזה אמר סלח לנו אבינו שלוש פעמים ביום. אז גם אתה במינכן למאירים יש לך על מה? שלוש פעמים ביום הוא אמר סלח לנו אבינו כי חטאנו. נכון לנו מלכנו הוא הוסיף כי פשענו. הוא אמר שאצלו זה הפך מחטא לפשע. שיהיה קבוע בליבו תמיד ממש יומם ולילה, לא ימיש מזיכרונו. כי בזה יוכל לעמוד נגד יצרו לנצחו תמיד וכל עת ובכל שעה. הרב מוסיף כאן, מה זה בכל עת ובכל שעה? גם אחרי זמנו של משה. כשיהיה וזנה העם הזה אחרי אלוהי נחר הארץ, אז במלחמת היצר הוא יוכל לעמוד כל הזמן. כלומר, בא בעצם משה רבינו ואומר, אתם חושבים שהמסירות נפש היא עכשיו מול אמון, סיחון, מואב, אני יודע. אני אגיד לכם מה המלחמה הגדולה מולכם. בעל חובות הלבבות, מה זה?
כל ספר
שופטים. כל, די. בכניסה לארץ, יהושע, אבל אז ספר שופטים. בעל חובות הלבבות אומר שכשחזר הלוחם מהמלחמה, המפקד הגדול מהמלחמה, הוא חזר אל ה... יש סיפור שהוא חוזר אל האדם שהוציא אותו למלחמה. הוא חוזר ומתאר את הקרבות, ואז אומר לו האדם החכם, אמר לו החכם, אתה נסתיימה המלחמה הקלה. ואתה מתחילה המלחמה האמיתית. בחובות הלבבות. אתה נסתיימה המלחמה הקלה. זה שהוציא אותו למלחמה. לא כי משה רבינו לא חושב שפחדכם ומוראכם זה פשט. אלא כי הוא יודע שזה פשט וזה פשט וזה פשט וזה התורה הנצחית. כי בזה יוכל לעמוד נגד יצרו לנצחו תמיד, בכל עת, בכל שעה, ולהיות נצחי. אתם מבינים את לנצחו? זה גם to victor, לעשות ניצחון, victory, וגם נצח. כי אני עושה משהו אמנם בזמן, אבל אני מצוות אלא למעלה מן הזמן. כי בזה יוכל לעמוד נגד יצרו לנצחו תמיד בכל עת ובכל שעה, כנזכר לאל.